ביקשו ממני להקדיש את ההרצאה של היום
הנוכחית
להרצאה שנתתי בארוס. אתם יודעים, יש כזה אזור קייט שוויצרי מאוד מפורסם ליד דאבוס, מעברו השני של ההר. מצד אחד יש דאבוס ומצד שני את הרוס. אז מתי זה היה? ב-2005, 2006 אולי הייתה התכנסות גדולה שנקרא, אני כבר לא זוכר איך היא נקרא, שעסקה באפשרויות לתקן את העולם ואת האנושות במסגרת מועצת החוכמה העולמית שעליה אני משתייך. ונתתי שם הרצאה ראשונית כללית כזאת רחבה כמבוא לכנס, ביקשו אם אני להופיע, והיום על פי ההרצאה הזו הם רוצים להעביר את השיחה הנוכחית. אז זה היה הרבה יותר מרשים וחדש, מפני שעדיין לא הורגש, הבעיה לא הורגשה, או הבעיות שאנחנו רואים היום, חווים היום, כולנו יחד, עדיין לא הורגשו אז. וחשוב מכל, לא הורגש אז שהבעיות האישיות קשורות לבעיות הכלליות. אנחנו היום מדברים, אני רק מבקש להחליש את האוזניות, אחרת אני שומע את מה שאתם שומעים. אז תעשו כך שרק אתם תשמעו. ואת שתי האוזניות להכניס לשתי אוזניים.
Так вот, нам кажется, что у каждого из нас свои вопросы, свои проблемы. Я хочу достичь духовного. Я хочу достичь духовного. И до всего мира мне нет никакого дела. Иногда я думаю о нем, но в принципе какая разница и где тот мир, где я. Это, конечно, обычное эгоистическое чувство, но что сделаешь?
Аргаша эгоистит рагила, авал ма ласот. מה שאפשר לעשות זה רק דבר אחד, לחשוב היטב על הדרך שבה אנחנו קשורים זה לזה. הקבלה מלמדת אותנו שאנחנו, שכל האנושות קשורה הדדית. אנחנו מרגישים את זה, אנחנו כבר מבינים את זה היום פחות או יותר, למרות שגם זה לא נותן תוצאות. אנחנו רואים שגם ממשלות וגם אנשים פרטיים וגם חכמים, הם בכל זאת לא מצליחים להשתנות. הם עדיין נמצאים בכזו מעטפת.
Проблема на самом деле глобальная, решается только между нами, связь между нами. Наука Каббала говорит о том, что все мы представляем собой отдельные личности и можем ощущать себя. Я, конечно, не могу тут нарисовать 7 миллиардов таких вот кружочков, но все мы связаны между собой такими разными соединениями. Неизвестно даже, это огромная, серьезная и очень запутанная схема. Причем она очень многообразная,
מסובכת, רב-גונית. ובתוך הסכמה הזו אפשר להרגיש בתוכך, כאילו נעול בתוכך, מה שאני מרגיש בתוכי, ורק את זה להרגיש. ואז אני מרגיש בתוכי, זה העולם שלי, העולם שלנו. או לחילופין, אני יכול להרגיש את מה שמחוץ לי, החלקים האלה, הקשרים האלה שלי לכל האחרים, ביני לבין האחרים. ואז אני ארגיש את העולם העליון שמחוץ לי. הוא נקרא עליון משום שמה ששולט בי זה מה שמגיע אליי מאחרים, מהזולת. כל מה שמתרחש בי מתרחש רק מפני שמגיעים אליי כל סוגי הקשרים האלה מכל 7 מיליארד האנשים. אני בכל זאת מבקש, אם אפשר, להוריד את הווליום של האוזניות עוד יותר. אולי אצלך? לא יודע אצל מי, אבל זה מאוד מרעיש. אז איך אנחנו יכולים לפתור את הבעיה הזאת הנוכחית שכל הזמן ככה הטבע כופה עלינו, שאנחנו חייבים למצוא קשר טוב בינינו, כי הרי משם מגיעים אלינו כל האותות הלא נעימים האלה. כדי לצאת מעצמנו ולהתחיל להרגיש את המרחב שסובב אותנו, כלומר מה שנמצא מחוץ לנו, ומה שנמצא מחוץ לי זה אותו עולם אינסוף, לא בכל אחד מאיתנו. כלומר, כולנו צריכים לצאת מעצמנו ולהתחיל להרגיש את אותו שדה שנמצא בינינו. אף אחד לא ירגיש שום דבר בתוך עצמו, לא יכול להרגיש את השדה הזה בעצמו, אלא רק אם נתרחק כך זה מזה. מעצמנו. על זה דיברנו בארוסה, ובואו נשמע מה עכשיו סשה יקרא לנו שם. אז קדימה, אתה, מה שנקרא, תציע את התזות ואנחנו ניתן להם פירושים. ואתם, אל תחכו אפילו לסיום הרצאה, פשוט תשאלו תוך כדי. זה כזה מסמך כללי שנכתב לאחר ההופעה של הרב ולאחר כל הפגישות שהיו, והוא מסמך שהופץ בעקבות האירוע הגדול הזה. אז המשבר האנושי, המשבר נראה לאין כל, דיכאון, טרור, חוסר היכולת להשתלט במערכות חברתיות ואנושיות, בעיות אקולוגיות, איום גרעיני, ובהתאם לנתונים שפורסמו בגרין בוק, יש, נו, באותו הזמן כבר לבנתים פעם, ויש יותר מ-30% מתושבי אירופה, 58,000 מקרי התאבדויות בשנה, 30,000 מאזרחי איחוד אירופה סובלים מהפרעות נפשיות. הרב אומר לנו, העולם חווה אגרסיות של האסלאם, והמדענים מדענים טוענים שאין לנו זמן רב כדי לנסות למנוע התפתחות משבר בכיוון של תרמוגרעינית עולמית. נו, זה מה שהיה באותו הזמן. היום זה יכול להיות פחות או יותר, אנחנו כבר התרגלנו לזה. האנושות עסוקה בזה שהאדם צריך איכשהו לכוון את עצמו, איכשהו להרגיע את עצמו, איכשהו להביא את עצמו למצב נוח. יהיה זה מצב אמיתי, באמת, אתם יודעים, כמו שאנחנו במשפחה, בבית, עושים, או שאנחנו לוקחים משככי כאבים כאלה, כי אם אפשר לתקן את המצב, אולי אפשר לפחות להרגיש פחות. מה לעשות? אז הדברים זורמים, אז שיזרמו, אולי יעברו בעצמם, אבל אם לא יעברו, אז לא יעברו. אין מוצא אחר. אז ברור לנו שנכון להיום הבעיה אינה ברת פתרון, לא פתרנו שום דבר מהבעיות שהיו בעבר, כל המרכיבים של הבעיה הזאת רק החריפו. מקבלה אומרת שעד שלא נתחיל לממש בצורה ברורה את הצעות שמציע חוכמת הקבלה, דבר לא יקרה. אולי אנחנו עדיין לא מאמינים שזה כך, יש סוג של סקפטיות שאופפת אנשים כשאני מדבר איתם על זה. רבים מדברים ותופסים את זה בצורה מאוד ישירה, בצורה, ויש כאלה שאומרים להפך, לא, מה פתאום, איפה רואים את זה, עדיין לא כך, ואולי בכלל אין משבר, ובכלל תסתכלו, תראו איזה יופי הכל, נו, היה קצת משבר, אבל הנה עכשיו הכל עבר, הכל בסדר. כלומר, אנחנו מבינים שהכל בטבע נע, מתרחש בגלים הדרגתיים, ואז ייתכן באמת מצב שבו נראה כביכול שיתרחש, כביכול הייתה איזה מגמת האטה או אפילו העלמות של בעיות מסוג אלה שראינו, אבל וזאת למרות שהסטטיסטיקה מאיימת וגם מסתירים אותה מאיתנו, ובכלל זה גם ממשלות רבות בעולם. אתם יודעים, למשל בלוב, כן? לקחו והשמידו את כל הממשלה. למה? כי לא היו מרוצים. אז כדי שלא יהיו אנשים שאינם מרוצים, צריך לשנות קצת את הסטטיסטיקה. בזה עוסקות כל הממשלות בעולם. הם צודקים. אם אין להם שיטה לתיקון, אז לכל הפחות להרגיע את האוכלוסייה. וזה הכרחי, וזה גם נכון. כי כל אחד פועל כך. עם עצמו, וכך צריכה לפעול גם הממשלה. אז אנחנו, בעצם אין לנו נתונים ברורים על המתרחש בעולם, והכל מה שנקרא ככה מטוטה מתחת לפני השטח. ומצד שני אני מאוד שמח
что на самом деле не все так страшно, чтобы были готовы принять известие. И хотя оно может быть и не очень приятным, но они будут уже вооружены, они будут уже приспособлены к тому, чтобы его правильно услышать. Не в испуге, не в отталкивании таком, закрыть глаза и не хочу ничего слышать. А наоборот, как взрослый человек, который понимает, что есть проблема, и ее надо решать. И есть возможность решить. Поэтому для меня вот эти все сегодняшние события, когда замалчивается, замазывается как-то вся проблема нашего кризиса.
ולכן כל האירועים וכל הבעיות של המשבר האקולוגי שלנו
общественного
והחברתי שלנו הם למעשה
встречаются мною с
אני חושב שהן נתן לנו זמן כדי להימשך לשם בעצמנו וכדי למשוך לשם עוד אנשים רבים ברחבי העולם. יבחו נכון ומחצית הריפוי. סימני המשבר גלויים לאלכוהול, אולם ממשלות ארגוני הציבור, המדענים וכולי נוטים להסוות בדרך כלל את קיומו והחרפתו ומעלימים במודע את עצם קיומו של המשבר הכללי. בסופו של דבר, הסיבה להשתקת המשבר או להשתקת או לחוסר סיפוק המידע בנושא היא פוליטיקה של בת יענה שרק מחריפה את הבעיה ומאיצה את התקרבות האסון משום שאין להם פתרון. נו, ככה דיברתי אז.
אני לא יכול ככה לדבר. או שתעשו סאונד כמו שצריך, או שאני אדבר כמו שקודם. תוותרו בסים. אחד, שתיים. עוד. אחד, שתיים. טוב, אז אני חוזר למה שהיה. את היה תקדה...
אז ככה הרגשתי אז. שאי אפשר כבר להשתיק, שאנחנו חייבים לצאת החוצה וחייבים לעשות משהו עם פוליטיקה את בת היענה הזו, ואני אומר שלא ראיתי למרחק, מודה. היום אני רואה שההנהגה העליונה עושה את זה כך, ואין מה להיאבק כנגד זה, כי האנושות באמת לא במצב להכיר מהר איום המתקרב והשרשרת ההפצה הזו והכנסים והספרים והאינטרנט, כשאנחנו בעצמנו נהיה מוכנים להציע אמצעים, להציע חינוך מעובד מתאים לדור החדש, לשנות את אמצעי המדיה וכולי, לשם כך אנחנו זקוקים לזמן. אז אני מודה שאני הופעתי, לא אפשר להגיד שהייתי יותר מדי, שהייתי חם מדי, אבל לחצתי על זה שצריך להפסיק את פוליטיקה את בת היענה, אבל בעצם היא רק לטובתנו. כמו שאומרים הרופאים, יבחו נכון ומחצית הריפוי. אלא שהתעלמות מהמחלה והמטעה בערך חומרתה, מהווים איום ישיר על החיים. לכן, העולם חייב להכיר בבעיות, ולא רק בכך שיש משבר, אלא גם להציע, להגיע לסיבת הבעיה. אנשים עדיין מחפשים פתרון ביתר התפתחות טכנולוגית, תרבותית וחברתית, אולם שוכחים שהתקווה להתפתחות מעין זוהי שהובילה אותנו אל מצב המשבר. כדי למנוע את המשך החרפת המשבר, צריך לכל הפחות להודות בנוכחות המשבר, לברר את הסיבות למשבר, להכיר, לבנות תוכנית ליציאה מהמשבר ולממש את התוכנית בסופו של יום. וכדי לעשות את זה אנחנו צריך לדרשות שנים, וכל השנים שחלפו מאז, אותם 5-6 שנים ואולי עוד כמה שנים שידרשו לשם כך, הם לטובתנו. אם היינו עושים מכה טובה אז, ואולי בתמיכתם של ארגונים חברתיים שונים שנטלתי בהם חלק, אז היינו יכולים לעשות משהו. אני לא חושב שהיינו מספיקים לעשות הרבה, משום ש לא אנחנו ולא האנושות לא היינו מוכנים לזה. ולכן בעצם אנחנו צריכים להבין שאני בכוונה מדגיש את מעביר את תשומת הלב לכביכול טעות הזו שלי, שכביכול הייתי רוצה שזה יקרה לפני, כביכול הייתי רוצה להאיץ את התהליך, אבל אין טעם להאיץ אותו. צריך להבין שעלינו עדיין עוד להתפתח עוד, ואנחנו רואים גם על עצמנו, על ההתפתחות הפנימית האישית שלנו ושל הקבוצות שלנו ושל עצמנו, עד כמה שההסתגלות להבנות רוחניות, לתחושות רוחניות, זה דבר שדורש זמן. אגואיזם של הפרט גורם למות הכלל. מהו טבעו ושורשו של המשבר שתופס את כל הטבע, שהאדם מהווה פרט אחד מתוכו? תשובה לשאלה הזו ניתן למצוא ביסודות הטבע עצמו. חומר, העולם הוא האגואיזם. כלומר, כל מה שאנחנו יכולים, כל המחקרים שאנחנו יכולים לערוך בעולם הסובב ועל עצמנו, אנחנו רואים שהחומר של הכל הוא האגו, האגואיזם. כלומר, זה יחס מאוד ברור, מאוד ממשי, אמפירי, אלינו ולאחרים, להרגיש, להחזיק את עצמי במצב הנוח ביותר האפשרי. כל תא, כל איבר, כל גוף חי מתקיים בצורה כזו, על פי התוכנה הזו שטבועה בכל אטום, בכל מולקולה, בכל חלקיק בבריאה. למעשה, כולה, כל הבריאה הזו פועלת על פי התוכנית הזו בלבד. וגם אצלנו מופיעות שאלות רק בהתאם לתוכנה הזו. כלומר, אם בכל אחד מאיתנו מתעוררת שאלה כלשהי, אז השאלה היחידה היא איך אני ארגיש נוח יותר עכשיו מהרגע שמרגשתי ברגע הקודם. זה הטבע שלנו ולא יכול להופיע בנו דרישה אחרת. אלה שאלות שמתעוררות אולי במצבים שונים, בכל מיני קונפיגורציות שונות, בכיוונים שונים, בצורות שונות. השאלות האלה נשמעות בצורות אולי שונות, אבל כולן מתבססות רק או מחפשות מענה לשאלה אחת בלבד, והיא האם יש מצב נוח יותר מהמצב הנוכחי שבו אני נמצא כעת. איך אני יכול לספק את האגואיזם שלי? באיזו דרך אני יכול להגיע למצבי השלם ביותר? וזה מה ששואל כל אטום, כל המולקולה, כל פרט של הבריאה. וזה ורק זה נמצא במסגרת העולם שלנו. ולכן קודם כל מחקר הטבע הזה של העולם שלנו וגילויו, לא היינו עושים זאת, לא היינו חוקרים, היינו מקבלים הבנה, הגדרה ברורה של המקום שבו אנחנו נמצאים, מה קורה איתנו, למה אנחנו כאלה, לאן אנחנו מתקדמים. וחשוב מכל, כשאנחנו חוקרים את הטבע הזה, זה הטבע שלנו, מה רע בו? אין בו שום דבר רע אולי. לא, העניין הוא לא בזה, העניין הוא בכך ש אם הטבע היה פשוט מתפתח כך בפני עצמו, הוא לא היה רע. אלא שהטבע מתפתח כך מפני ש מצד אחד זה מוטבע בטבע להתפתח בצורה אגואיסטית יותר ויותר, שהאגו גדל יותר ויותר, ומצד שני כדי להגיע למצב ההפוך. וכאן יש בעיה, כי כביכול הבורא, הטבע, כאילו שם לנו רגל, כאילו יוצר בעיה. אנחנו לא יכולים להתפתח הלאה אגואיסטית. אנחנו מגיעים למצב שבו אנחנו פתאום מרגישים שהאגו שלנו הוא אויב שלנו. ולמה הוא צריך להיות אויב שלנו? בואו נמשיך להתפתח הלאה בתוכו, לפתח את מה שכל האנושות רוצה, את הטכנולוגיה, את התרבות, את המדעים. בואו אולי נחיה בפלנטות אחרות, בכוכבים אחרים. מה הבעיה? אפשר לעבר מכוכב לכוכב, אפשר להמשיך בחיפושים כאלה ולחפש מילואים נוספים מסוגים שונים. אבל הבעיה תמונה בכך שמטרת הבריאה, הסיבה, מחשבת הבריאה, אינה תמונה בזה. וזו הבעיה. וזה דבר שהעין הבלתי מזוינת שלנו לא יכולה לראות. מכיוון שהטבע בנוי כך שאנחנו צריכים להגיע לאיזשהו מצב אגואיסטי סופי, ואז מתחילים לסבול מהאגו שלנו בצורה הולכת וגוברת. ואנחנו לא יכולים יותר, לא רוצים יותר להתפתח בו. כלומר, אנחנו מגיעים למשבר כלשהו שמעיד על כך שהאגו הוא סופי, זהו, גמרת כאן, אין לך יותר מה לעשות, אתה לא יכול להתפתח בו יותר, לא תוכל להתמלא בו יותר, לא תוכל להשיג ולהגיע לאף מצב נוח. אתה תרגיש בכל שאתה ריק, שאתה סופי, מוגבל, שאתה חולף. למה זה ניתן לנו? בהתפתחות החברתית וההיסטורית שלנו, כדי שנתעלה לדרגה הבאה, לדרגת הבורא, לדרגת הטבע העליון. ועם זה אין לנו מה לעשות. כלומר, כזה מצב שאנחנו עומדים על מפתנו, זה המצב שעל פי המקובלים, זה מה שמתרחש היום בעולם. ונרצה או לא, נהיה מחויבים תחת השפעת אותו אגואיזם שיראה לנו את כל הנבזות והשפלות שבו. הוא יעשה את זה בעצמו, זה נקרא עזר כנגדך. הוא בעצמו מראה לנו עד כמה הוא לא יוכל לספק לנו קיום נורמלי, אינסופי, בלתי מוגבל, אותו מילוי שאנחנו מייחלים אליו. לא בעבודה, לא בחיים, לא בבית, לא בבריאות, לא במשפחה ולא בביטחון ולא בשום דבר. ובעצם, והשאלה הכי חשובה, בשביל מה אתה קיים? אותה שאלה שמוחקת את כל האני שלנו. השאלה הזאת של היא החדה ביותר, החשובה ביותר, העיקרית ביותר, שמחסלת אותי, את כולי, את אהבת העצמי שבי, את המהות שבי, את כל כולי. מי אתה? בשביל מה אתה? למה אתה כאן? ואז יוצא שאני שואל על זה איזושהי חיה או איזושהי חיפושית, לא שואלת על זה, רק חיה במילוי שלה, ממלא את עצמה, ממש את התוכנה שטבועה בה, ואילו אני לא מסוגל. אני עוד יותר אומלל מאותן חיות קטנות. בעצם, אלמלא תוכנית ההתפתחות העליונה הזו, היינו ממשיכים להתקיים כך. ולכן כל ארצות הברית עם תרבות הצריכה וכל הגבהות ההוליוודיות של בואו נמשיך ונתפתח עוד ועוד, כל זה התרחש בעל כורחו, והאנושות חשבה שבאמת הכל לפנינו ואין לנו גבול. אבל בעצם הכל התגלה כמאוד, הסתיים מאוד מהר והתגלה כחולף, בר חלוף. ואנחנו לא צריכים לעצום את עינינו לאור זה, כי זה משבר כללי, וזה משבר של ביחס שלנו לעצמנו ולטבע. אולי זה משבר חולף שאפשר להחליף אותו, להמיר אותו במשהו. פעם עשינו מהפכות וכל מיני שינויים חברתיים, ניסינו לעשות משהו עם עצמנו, עם הסביבה שלנו, איכשהו לשנות, לשדרג. ואילו עכשיו אין לאן ללכת, אין מה לעשות, אין אפילו רצון לשנות משהו, וזה בעצם המשבר האמיתי. אבל מצד שני, גם מהדרגה הזו גם מתחילה היציאה שלנו אל העולם העליון, ורובד אחרי רובד, אנשים מסוימים אחרי אנשים אחרים מתחילים להכיר בזה, להרגיש את זה ולהתחיל לעלות בהכרתם ולהגיע למצב הבא. בעצם אנחנו הם אלה שראשונים, אנחנו החלוצים שנכנסים ראשונים אל המצב הזה, ואחרינו יבואו גם האחרים. אנחנו רואים שבכל יום עוד ועוד אנשים מתחילים לפחות להבין את מה שאנחנו משתוקקים אליו, עוד ועוד אנשים מתחילים, אם לפחות אם לא להסכים, אז איכשהו להקשיב. כלומר, הבעיה של העולם וגם הפתרון שלנו איכשהו מתחילים להיות מובנים יותר, איכשהו מתחילים להישמע יותר בקרב האנשים. ולמרות שזו מהפכה פנימית מאוד גדולה מבחינה רגשית ושכלית להביא את האנושות למצב חדש, אבל זה מתרחש במשך שנים מעטות, וזה דבר שמתרחש די מהר. אף פעם בעבר לא היו כאלה שינויים דרסטיים כמו היום באנושות, כמו עכשיו, שבכמה שנים שהקבלה התפרסמנו נניח לפני 10 שנים, וראו מה קרה מאז עד עצם היום הזה. אז המאורעות מתרחשים, הכל מתרחש מאוד מהר. אבל יכול להיות שיעברו עוד כמה שנים עד שניתן יהיה לדבר עם העולם והוא יוכל להקשיב. אז בארוסה אני קצת התחממתי, מה שנקרא, אבל הופעתי שם בפני אנשים כאלה שאפשר היה לומר דברים כאלה בפניהם. כן. כל החומר מהווה מידות שונות של הרצון להתמלא בכוח, בחיים, בכוח חיות ובתענוג. גודל הרצון הזה, הרצון להתמלא, מוליד את הדרגות השונות של הטבע. דרגת דומם, צומח, חי ומדבר. וקובע את כל התהליכים המתרחשים בדרגות אלו. כל מדרגה גבוהה יותר מהווה ביטוי של רצון גדול יותר, וכוללת בתוכה את כל הדרגות הקודמות לה. מהכרת שלמותו של חומר הטבע מתבהרת תופעת האדם ומקומו בעולם. האדם נבדל משאר הטבע לא רק בכוחם ובאופיים של רצונותיו, אלא גם בכך שרצונותיו משתנים ומתפתחים ללא הרף וגורמים להתפתחותה של הציוויליזציה. כל הטבע, פרט לאדם, צורך רק את הנחוץ לקיומו. לעומת זאת, אנחנו משתוקקים לאוכל, למין, לנוחות פיזית וכו', אינם מסתכמים רק בהכרחיות, אלא האדם חפץ מה שמעבר לכך. ומה שמעבר לכך הוא רודף אחרי עושר, שליטה, כבוד, תהילה וידע, וכל רצון שהוא מעבר להכרחיות אינו נחשב לאגואיסטי. רצון האדם למה שמעבר לכך הוא שנחשב אגואיסטי. האגואיסטים של האדם גדל ללא הרף באופן אקספוננציאלי, וגדילתו מזרזת וקובעת את התפתחות האנושות, אולם יחד עם זאת אותה גדילה מובילה למבוי סתום, למשבר גלובלי. האגואיזם העודף המתפתח של האדם מצביע על חוסר שלמותו, והוא גוזל מהאדם את האינסטינקטים המבטיחים מתסרדותו. וכל ההתפתחות שהספקנו לעבור במשך אותן אלפי שנים בעצם הובילה להזיקה, לטבע, לנו, ובעצם גם ההתפתחות שלנו הייתה כזו, נקבעה ככזו כדי להביא אותנו בסופו של דבר להכרת הרע. בכך שאנחנו מרכזים, מקדים הכל בעצמנו, עוד ועוד ועוד בעצמנו, אנחנו רק מגיעים על ידי כך להכרה שכל זה לא נכון, אנחנו צריכים לצאת החוצה. אז בשביל מה היינו זקוקים לכל ההתפתחות ההיסטורית הזו? בשביל מה אני? אלפי שנים, מדור לדור, הייתי צריך לחזור שוב לעולם הזה ולסבול שוב בעולם הזה. ואנחנו הרי כבר היינו הרבה מאוד פעמים בעולם הזה, הרבה מאוד פעמים כבר חיינו את החיים האלה, ועכשיו שוב אנחנו חיים אותם. בשביל מה? כדי להכיר את המצב הסופי הזה, הנבזה הזה? רק בדרך כזו אפשר היה להביא אותנו לייאוש מההתפתחות הזו, או שאפשר היה לעשות את זה גם בצורה אחרת? זה לא השאלה. אני פשוט שואל שאלה, אם זו שאלה שמתעוררת, ומיד גם מספק לתשובה. זה לא העניין. העניין הוא בכך שכל מה שאנחנו עברנו, כל מה שחווינו לאורך אלפי שנות חיינו בעולם הזה, כל זה הכרחי, משום שאנחנו עם האגו הזה, עם אותם, עם כל הניסיונות המרים שצברנו, אנחנו מתחילים להתעלות, לצאת מעצמנו. אנחנו חייבים שיהיה לנו הכתם השחור הזה שציירתי כאן. הוא חייב להיות גדול, הוא חייב להתפשט, הוא חייב להיות אגואיסטי, הוא חייב להתגלות, ואיתו כל הבעיות שלנו. כמה מאמצים השקענו כדי למלא את האגואיזם הזה, וביום שלמחרת הוא שוב נעלם, היינו צריכים לרדוף שוב אחרי החיים האלה, אחרי המילואים האלה, אחרי ערכים שונים. כל הפעולות האלה שלנו הן נצברות ונצברות ונצברות באותו זיכרון אגואיסטי גדול, ורק לאחר מכן אנחנו מתחילים איכשהו להוציא החוצה, להפוך על פניו את כל הזיכרון הזה, וכל המאמצים שהשקענו כדי למלא את עצמנו הם אחרי זה הופכים, מתהפכים, ובאמצעותם אנחנו כביכול הופכים על פניה את כל ההיסטוריה הזו שעברנו. אז אי אפשר כך סתם להתחיל ולהגיע להתפתחות אלטרואיסטית מתוך התפתחות אגואיסטית. אי אפשר להיכנס להרגשה של העולם הרוחני, אלא אם האדם עבר תחילה את כל והשיג את כל המהות האגואיסטית שלו, כשהוא גילה את עצמו לחלוטין, כשהוא הכיר לחלוטין שהוא נמצא בתוך הטבע הזה, מוטבע בו, ושכל מה שיש בו זה רק נאגר ונאסף על ידו, וזה כל מה שהוא עושה, רק אוגר ואוסף. ולכן מתוך זה גם נובעים התנאים שמחוללים את ההפצה שלנו. אנחנו לא מנסים לכפות על מישהו את חוכמת הקבלה, אלא רק מציגים אותה לאותם אנשים שמרגישים שזהו, הם חייבים לצאת לדרגה הבאה, רק כך. מכיוון ש אם האדם לא מוכן לזה, אז זה לא ייתן לו כלום. הוא בכל זאת יהיה חייב להתקיים עוד בעולם הזה ולסיים את כל ה מה שנקרא החבילה האגואיסטית הזו שלו. הפרת האיזון. исключая человеческий эгоизм, находится в равновесии, образуя единую систему. И только человек нарушает общую гармонию. Всё в природе взаимосвязано и стремится к согласию с собой и окружающим. При ослаблении внутренних связей рушится равновесие, קורלטיבי ושואף לאיזון בתוך עצמו ועם סביבתו. כאשר מופר האיזון, מתחיל האורגניזם להארס. נו, אנחנו כבר דיברנו על זה ומבינים את זה בצורה טובה מאוד. מדובר על זה בכל האמצעים של המס מדיה, שהכל בנוי על האיזון בין הכוחות. אנחנו מבינים את זה מהפיזיקה ומכל דבר אחר, זה אלמנטרי. על העניין הוא שאנחנו בכל זאת לא מבינים עד כמה אנחנו שותפים בתוך התהליך הזה. כל הטבע, אם אנחנו לוקחים את הטבע כולו, בכל רמות ההתפתחות שלו, הוא נמצא במצב שברירי מאוד של איזון. מה גם שאם אנחנו נסתכל על המערכות הגלובליות, השמש, השמיים, הארץ, התנאים שקיימים כאן על פני כדור הארץ בשביל הקיום שלנו, למישהו יש ממש האוזניות מאוד חזק, הווליום מאוד גבוה, אי אפשר לדבר ממש. תורידו את הווליום, שיהיה רק עבור עצמכם, אל תהיו אגואיסטים. עכשיו נבדוק. אז הבעיה היא בזה שהאדם יכיר בזה שהוא מפר את האיזון. כלומר, שכל השבריריות הזאת שסביבנו, כל הטבע הזה סביבנו, הוא למעשה לחלוטין תלוי בנו, וזוהי הבעיה. היות ואנחנו הגורם היחיד בבריאה שנמצא במצב של חוסר איזון. כלומר, אם אנחנו נצייר את עצמנו ואת הטבע, בטבע הכל, לחלוטין הכל, נמצא באיזון.
ואנחנו נמצאים כאן באמצע, כאילו פלוס ומינוס, הכל נמצא באיזון, וכאן נמצא האדם. ולאן שהוא יימשך, זה מה שהוא עושה עם כל הטבע. בדרגות הדומם, צומח והחי, הכל נמצא באיזון, בצורה אוטומטית, אינסטינקטיבית. כך עובד כל הטבע. ורק האדם, הוא נמצא תחת סימן שאלה. לא ניתן חופש הבחירה, וחושב הבחירה הזה, לצערנו, הוא מגיע על פתרונו בצורה אגואיסטית, נוראית. כלומר, אנחנו כל הזמן מתים את הקף כאן אל המינוס, ומהלך אלפי שנים ישנה הצטברות, אט אט, אנו מוציאים את הטבע מאיזון, והם כבר כולם מדברים על זה, שאנחנו כבר עברנו איזשהו שלב שאין דרך חזרה, אנחנו כבר לא יכולים לעשות שום דבר עם האקולוגיה, עם זה שאנחנו שחררנו כך וכך כמות של גזים אל תוך האטמוספירה וזיימנו את הימים. בקיצור, תירגעו, שתחררו קצת, אין מה לעשות. בטח שמעתם על זה, ויותר מפעם, למעשה זה לא כך. בשום פנים ואופן שחוכמת הקבלה היא אומרת שזה לא נכון, הכל בכוחותינו, אבל זה שכיום זה כך מוטה, אז זה הכל האדם. ולהגיע להכרה שזה הכל מגיע מהאדם, זאת בעיה, כי נכון להיום יש הרבה כאלה חוכמולוגים שאומרים זה חוזר על עצמו בטבע וכן הלאה. למה אני אומר את זה? אני לא אומר את זה בגלל שאנחנו נמצאים באיזשהו כנס אקולוגי, שגם בכאלה הייתי, לא בגלל זה, ולא בשביל שאנחנו נזהם פחות או כל דבר אחר, אלא בגלל שאנחנו צריכים להבין את כל זה בצורה אחרת לגמרי. בכוונה, הטבע מלמד אותנו בצורה כזאת, כיצד להתעלות, כיצד לעטות את האיצון הזה חזרה, להביא את הכל חזרה לאיזון. למה? כדי שאנחנו נחיה בעולם נקי, כדי שיהיה לנו טוב בעולם הזה עם הילדים, עם המשפחה, נחיה בצורה טובה, נוחה, שנים רבות וארוכות. השינוי הזה שאנחנו צריכים ליצור הוא בכלל לא בכדי לחיות חיים נוחים, כמו שאנשים חושבים, אלא זה כדי להתחיל להנהיג את הטבע על ידי השפעתנו, ובצורה כזאת לצאת אל תוך ההרגשה של מה שנמצא מן החוץ, מעולם הדומם צומח חי, לעלות אל עולם המדבר, אל הרוחני, אל מה שנצחי, אל העולם הנצחי והשלם. בשביל זה זה ניתן לנו. אנחנו שומעים טלוויזיה, רדיו וכל מה שמדברים על הנושא הזה, אנחנו רואים שהם בכלל מבלבלים את הסיבה והתוצאה, שהם בכלל מבלבלים, הם מבלבלים את המטרה. זה בכלל לא זה. בשבילם המטרה זה להחזיר את הכל לאיזון, להביא את הכל לאיזשהו מצב יותר נוח. לא, זה לא כך. אצלנו זה אחרת לגמרי. לכן, מה שאנחנו מדברים עליו נכון להיום, שצריך להביא את העולם שוב אל מצבו הטוב, אז שוב, אנחנו לא רוטפים אחרי אותה המטרה שכל העולם רוצה. אנחנו מבינים שזה הכוחות החיצוניים, שהטבע הוא במיוחד נוצר כך, לפי תוכנית מסוימת, והמקובלים הם צפו את כל זה מראש, והם נתנו לנו תאריכים מדויקים ממש עם פירוט של השנה. בספר הזוהר, שנכתב לפני 1800 שנה, כבר היה כתוב מה יקרה, איך ומתי. וכל זה לא בגלל שאנחנו נזהם את האטמוספירה או שאנחנו נזהם את הימים. איך הם ידעו בדיוק איך ומה אנחנו נזהם? כיוון שתוכנית הטבע היא בכלל לא בכדי כדי שאנחנו נזהם או ננקה. ולכן להשקיע כסף בלנקות גם לא יעזור. יש כל מיני הסכמים של כל ההסכמים למיניהם. זה כמו ליצור חוקים חדשים שלא יגנבו ושלא יעשנו סמים וכן הלאה. אנחנו יודעים כמה זה לא עוזר בכלל. אנחנו יודעים כמה זה לא עוזר לשים את האדם בכלא. הלאה, אתה מרחיק אותו בזה, אתה מרחיק אותו מהסביבה בעצם, מהחברה, אבל אתה אף פעם לא תוכל לחנך אותו בדרך זו. ולכן אנחנו מסתכלים, מביטים בכל המאורעות האלו, מאורעות הטבע, לא כמו נו 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 כדי שאנחנו נתקן ונחזור אל אותו המצב הטהור, אלא אנחנו בוחנים אותם רק מנקודת מבט של הסיבה, בכדי שאנחנו בתוכנו נשתנה ביחס שלנו כלפי האחרים. ובשום פנים ואופן אנחנו לא נוכל, בזה שאנחנו נפסיק לזהם את האטמוספירה או את הימים, לא נוכל לעשות שום דבר טוב. בכך לא נוכל לעשות שום דבר טוב, לא לטבע ולא עבור עצמנו. כיוון שמלכתחילה, וזה מה שצפו ואמרו המקובלים, כי כל זה צפוי וידוע, כל זה בנוי כך, בכדי לא להפוך את עצמנו לכאלה טובים אחד כלפי השני, ולא נזהם ולא נלכלך בעולם, לא, זה כדי להעלות אותנו מהעולם הזה אל העולם הבא. אני מדבר על זה הרבה כי בזה תמון ההבדל הניכר בין היחס שלנו ליחס של כל יתר העולם אל המתרחש. עבור העולם כולו, כל המתרחש, אפילו אם יסתכלו על זה ולא יסתירו דבר, אפילו אם הם יראו באיזה קטסטרופה הם נמצאים, כל זה רק בכדי להתחיל לתקן את עצמך בכיוון ההפוך, לתקן וכן הלאה. עבורנו לא, עבורנו כל זה כדי לתקן את עצמנו, להעלות את עצמנו מעלה, כלומר להשיג איזון לא עם הטבע הסובב אלא בינינו בדרגת האדם המדבר, וזה הבדל עצום. ולכן, בכדי להבין על מה מדברת חוכמת הקבלה, אנחנו זקוקים לזמן מסוים. ומובן שאי אפשר סתם ככה להסביר את זה לאנושות, כיוון שאתה מזהם את האטמוספירה, איזה שהם מחלות, עוד משהו, קרינה, פתאום יהיה איזה פיצוץ על השמש, עוד איזה משהו, עכשיו בכלל כולם פוחדים, ואין סיבה לפחד, כי אמור, כאלה פיצוצים על פני השמש שאמורים לקרות, שזה ככה גדל, 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 וכזה פיצוץ יכול בעצם להוציא מכלל שימוש את כל האנרגיה של העולם. בכלל, במכה אחת כל החשמל בעולם יתנתק, מה תעשה? ובכלל, על פני כל כדור הארץ, וזה יצא מכלל שימוש כך שזהו. אתם תארים לעצמכם נכון להיום מה זה אומר? אז אנחנו צריכים להבין שהפתרון הוא יכול להיות לא בזה שאנחנו נצמצם את האגו שלנו, אלא כדי שנתעלם מעליו, כיוון שחוכמת הקבלה זה לא משהו פשוט. זה לא נמצא בדרגה איפה שכאן נמצא האגו שלי, זה האגו שלי, ואני לאט לאט מצמצם אותו. אני צריך לצמצם אותו, צריך לבטל אותו. אם אני מצמצם אותו והופך אותו קטן יותר, זה כל השיטות למיניהן, שיטות הדת למיניהן, ושיטות המזרח למיניהן, וכן הלאה. חוכמת הקבלה אומרת לו, אתה לא צריך להילחם עם האגו שלך בכלל, כי אתה גם לא מסוגל. אתה לא מסוגל כי הוא יגדל בכל זאת. הוא בכל זאת יותר חמך ויוכל לצאת מתוך האחיזה הזאת, ויעלה מעליך. אתה צריך לדעת איך לסובב אותו מעצמך וכלפי החוץ ואל החוץ. לכן זוהי חוכמת הקבלה, חוכמה של כיצד להשתמש באגואיזם. ואנחנו רואים שהחוכמה הזאת היא מאוד מורכבת, היא כוללת את הכל בתוכה, ורק במקרה כזה, אם אנחנו נשתמש בצורה נכונה באגו הזה שלנו, ואנחנו נשתמש בו בצורה נכונה, כלומר, הוא ממשיך לגדול בנו, הוא ממשיך לגדול, ומה גם, ככל שהוא גדל יותר, כך יש לנו יותר הזדמנות לצאת מתוך עצמנו, להשיג את מה שקורה סביבנו, את מה שנמצא מחוץ עלינו, ו זה לא פשוט להסביר את כל זה לאנשים, שהתיקון הוא מסתכם לא בצמצום האגו, אלא בשימוש הנכון שלו. להפך, ככל שאתה יותר אגואיסט, יותר טוב. וכאן, זה משהו שאנשים לא מבינים. מה זאת אומרת יותר טוב? מה, בזה שאני יותר גרוע, מזיק כלפי האחרים, קנאי, קמצן, יותר אכזר, זה יותר טוב? כן, זה טוב. איך זה יכול להיות טוב? להפך, אנחנו צריכים להשמיד את כל זה. הצדיק הוא זה שאין בו את כל הדברים הללו. לא נכון. זה הוא שיש בו מצבור אגואיסטי עצום, והוא רק מהפך אותו לקשר עם האחרים, לקשר. לא לנצל אותם באיזושהי דרך, אלא כדי לקחת את כל התכונות השליליות האלה, המזיקות, ולהפוך אותם, ובשום אופן לא לבטל אותן. זה היה מורכב להסביר את זה אז בארוסה, למרות שהיו שם דווקא אנשים חכמים. נו, היו שם כאלה כמו ראש המכון הגרעיני העולמי, ג'יין גודל, זאת הגברת שחיה 19 שנים עם קופים בג'ונגלים, וערכה מחקר מאוד מעניין, יש מכון למחקר, היא אפילו קיבלה לדעתי את פרס נובל. נו, היו שם בכלל הרבה אנשים, גורבצ'וב היה חלק מאותם האנשים שם וכן הלאה. כלומר, אנשים שבאמת רצו לשנות את העולם, אבל בכל זאת היה קשה מאוד להסביר. כיוון שבכל מקום, תבינו, גם בהפרת האיזון עם הטבע וגם בהפרת האיזון בחברה, בכל מקום, בחיי הפרט, בהכל, לטוב או לרע, בטח שלטוב, ככל שיותר גרוע יותר טוב, בטח שיותר טוב, אבל האדם הוא לא מבין את זה, לא יכול לתפוס את זה, זה פשוט לא נתפס. אז לאט לאט, נו, נמשיך. אולי יש איזה שאין שאלות? אני לא יודע, אני כבר רואה ששם הבחור שיקרו עוד פעם יושב עם השאלה שלו. לא? סט. בבקשה. מה בנוגע לניסיונות המלאכותיים להתחבר כמו באירופה? נאמר, לפני מספר חודשים זה היה נראה כאילו זה הולך לקרוס הכל, ועכשיו כאילו לא קרה דבר מעולם. בטח, ויקרה ככה עוד פעמים רבות. אוטוטו קריסה והכל חוזר לקדמותו, הכל בסדר. אתם רואים בלוב, הכל בסדר גמור, ופתאום קריסה. לא ברור עוד איפה ואיך, אבל זה חסר משמעות. העניין הוא בזה שדווקא בצורה כזאת של סיבה ותוצאה, בהתפתחות הדרגתית כזאת, אנחנו מגיעים לזה בהכרה בזה שאנחנו צריכים להשתנות. ובכלל צריך להבין שמטרת הטבע היא לא להשמיד אותנו. הקריסה היא צריכה להיות פנימית. הקריסה היא צריכה להיות בהכרה, בהבנה, בהבנת היחס הלא נכון שלנו כלפי עצמנו וכלפי העולם. ולא שעכשיו תנחת לי על הראש איזשהו צונמי או רעידת אדמה או איזושהי צרה או איזשהו כיפאון של מינוס 50 מעלות או משהו אחר. זה כל זה רק בשביל להוציא אותנו מתוך עצמנו, להעלות אותנו, להכריח אותנו לחשוב. ודווקא פעולות כאלה של פתאום מכה ולאחר מכן איזושהי נסיגה, עוד פעם מכה, עוד פעם נסיגה, דווקא כאלו פעולות הן שמובילות את האדם, שמוציאות את האדם עד עד מתוך עצמו. למה? כיוון שכל פעם נדמה לנו שזה אותו הדבר, למעשה זה לא אותו הדבר. כל פעם אנחנו מאבדים אגו חדש, חלק גדול יותר. האמת, תסתכלו רגע, זה האגו שלנו. מכה אחת, אחרי זה מכה שנייה, אחרי זה מכה שלישית וכן הלאה. נדמה לנו שזה אותו הדבר, אנחנו לא מרגישים את ההבדל הזה. איפה שאנחנו מרגישים את המכות עליה, אנחנו לא מרגישים שבכל פעם האגו הוא יוצר בנו או נוצרות בנו מידות חדשות לגמרי שלו, והוא עצמו שונה, ועד שהוא לא ישיג את המצב הסופי שלו, דבר לא ישתנה. לכן עלינו לעבור אלפי אלפי מכות קטנות כאלה. תראו כמה מכות כאלה אנחנו עברנו. תבינו, כאשר אנחנו ירדנו מעולם האינסוף עד העולם שלנו, ואנחנו ירדנו 125 מדרגות, במדרגות הללו תמונים ביליוני פעולות, אירועים שאנחנו צריכים לעבור בעולם שלנו, ביליונים, סליחה, מיליארדים, ואנחנו צריכים לעבור את זה מהלך הגלגולים שלנו בחיינו. אין דבר שהוא מקרי, ושום דבר לא יכול פתאום להתרחש, איכשהו לקפוץ מעל איזושהי מדרגה, מעל איזשהו מצב. אנחנו מוכרחים לבלוע כל גלולה, ורק בצורה כזאת היא נלמד. אין שום מוצא אחר. חוכמת הקבלה מדברת ספציפית על זה. אז בכלל, מתעוררת השאלה, נו, אם זה כך, אז בואו נתחבר ונבוא הביתה. מה נשב כאן? מה שמתוכנן זה מה שאמור להיות. לא. יש החלטה אחרת לגמרי, וההחלטה היא מסתכמת בזה שאנחנו יכולים לעבור את המאורות האלה בצורה נכונה, ללמוד מהם, אנחנו יכולים לזרז אותם, אבל אנחנו חייבים לעבור את כולם. משמע, אם רשום לי שאני צריך לעבור, לא יודע, 300 מיליארד מצבים, אז אני מחויב לעבור את ה-300 מיליארד מצבים הללו, ובשום אופן לא אחד פחות, לא אחד יותר, אבל אני יכול לעבור אותם בצורה מהירה ונעימה, או בצורה איטית ולא כל כך נעים, ולצערנו זה מה שיכול להיות. רק בזה ההבדל. אנחנו למדים במאמר של בעל הסולם החירות, שמה בעצם החירות שלנו בחופש הבחירה שלנו. מהי חופש הבחירה שלנו? בכך שאנחנו בצורה קלה ומהירה נעבור ממש את כל המצבים שכל אחד מאיתנו מחויב לעבור, ולהגיע למצב השלם ביותר שלנו, המקום ממנו ירדנו אל תוך העולם שלנו. זה המצב שלנו, זה השורש שלנו, שוב לחזור אליו. חלק מהדרך הזאת אנחנו עוברים בצורה בלתי הכרתית, שלא בהכרה כמו שעברנו עד היום, וחלק אנחנו עוברים בצורה הכרתית אם אנחנו רוצים, החל מהיום ואילך. אבל כל המצבים מוכרחים לעבור. הוא שאל שם משהו על אמריקה ואירופה, כן, אז בקשר לזה, על כך שאנחנו נרגיש עוד מצבים רבים לא טובים, מאיימים, והם יחלפו. ואל לנו לחשוב שמחר ייפול עלינו משהו מלמעלה. השמש שם תנתק את כל התחנות כוח שלנו. משהו שם, איזשהו ענן יעטוף את כדור הארץ מתוך איזשהו הרגש. אנחנו לא צריכים את זה. אנחנו צריכים לחשוב כיצד אנחנו יכולים לבוא מהר יותר להכרה, שכל האסונות האלה הם כדי להעלות אותנו למדרגה הבאה, כדי ללמד אותנו כיצד להיות חכמים יותר. ויתר על כן, למעשה חיינו על פני כדור הארץ יימשכו בצורה טובה, נוחה, יפה, וחוץ מזה אנחנו גם נרגיש את העולם החיצון, ואנחנו ננהיג את הגורל שלנו, והכל יהיה טוב מאוד. להשיג מצב כזה, אל לנו לשמוח שיהיה רע בעולם. על זה מדברת חוכמת הקבלה. לכן כאשר אני שומע על כל מיני אסונות, אני לא חושב על זה של, או, הנה, עכשיו יהיה להם רע, ועכשיו אולי הם עוד קצת יהפכו יותר חכמים עוד משהו. לצערי, אנשים עדיין לומדים רק מתוך מכות, ואנחנו מצידנו צריכים לספר, להסביר למה כל זה מתרחש, ולאחר מכן האדם פתאום מתחיל אולי אנשים רבים לא ממש מאמינים בזה עדיין, אלא אתם פתאום תתחילו לראות מתוך ההסברים ההדרגתיים האלה, מתוך השיעורים, מתוך כל מה שאתם שומעים ורואים, פתאום אתם תתחילו לראות את המערכת הזאת בעולם. העולם פתאום יהיה נכלל בתוך המערכת הכללית הזאת, ומשהו כזה נאמר, יתקלל בתוך המערכת הכללית הזאת, ואתם תראו את רשת הכוחות, כיצד היא עובדת, אילו קשרים יש בעולם, הקשרים הללו יתגלו כולם. העולם יהפוך להיות כאילו קשור בינו לבין עצמו, ומיד זה יהיה לנו ברור כיצד עלינו לנהוג, וכל זה תוצאה מכאלה מפגשים בינינו, שיחות והלימודים היומיומיים, ואז זה מאוד פשוט עבור האדם. כלומר, הכל מתגלה, נפתח. נו, מה עוד אמרתי שם? נקרא עוד קצת. לא, נקרא, בטח. עוד שאלה, בסדר. שלום, קוראים לי אנג'לה, אני מברלין. יש לי שאלה. יש מאות אלפי
beteiligt bin. Ist es hilfreich, es zu protokollieren, es zu analysieren, es sozusagen...
כל המצבים האלה שאני עוברת בצורה פנימית, החלוקה הפנימית הזאת, האם כדאי לעשות לזה אנליזה, עד כמה זה חשוב שכל המדרגות, כל הדברים האלה, שזה יהיה בהכרה, שלברר את זה.
важно их протоколировать, их записывать, например, и проходить эти состояния в полном
в полном сознании,
да.
Этот вопрос.
השאלה הזאת היא שאלה טובה מאוד, ואני נתתי אותה למורה שלי. אני שאלתי את המורה שלי את השאלה הזאת בתחילת דרכנו, האם אני צריך לרשום את כל המצבים שאני עובר. היום אני מרגיש כך, מחר אני מרגיש אחרת, כלומר, כל מצב לפרק אותו לעני, היחס שלי לעצמי, היחס שלי כלפי אחרים, עד כמה אני נמצא בהכרה שלי, של עצמי, בתוך העולם, נאמר, לשבור את זה לעשר כאלה, כל מיני זוויות שונות, ופעם ביום, או פעם בכמה ימים, תלוי בהתחלפות של המצבים, לנסות לרשום את זה או לא, הוא אמר שכדאי לעשות זאת, בהתחלה, שזה עוזר לאדם, שהאדם יסתכל אחורה ויגיד, כבר הייתי בזה, יצאתי מזה, או לעתיד לבוא. כלומר, כדאי לנו לעשות זאת, עד כמה זה עוזר בהתקדמות עצמה. הרישום הפרטני הוא בלתי אפשרי גם כך. אתם נמצאים במצב הבא, ולא מסוגלים להרגיש את עצמכם במצב הקודם. כי בכל לא מבינים אותו, זה אדם אחר לגמרי. כל פעם כאשר אנחנו יורדים ממעלה למטה, אנחנו יורדים ב-125 מדרגות. נו, אנחנו סיכמנו על 300 מיליארד, נאמר. 300 מיליארד רשימות. רשימו זה הגן האינפורמטיבי. 300 מיליארד כאלה פיסות אינפורמטיביות, שכל אחד כזה כולל בתוכו את כל העולמות וכל מה ש... הכל ביחד. כל כזה רשימו, כל כזה רשימו אינפורמטיבי, וכאשר הרשימו הזה עובד בתוכי, אז אני יכול להרגיש, לחשוב רק מתוכו. הרשימו נעלם. אני כמו במחשב דילית, ולא יודע, לא מבין כלום. מגיע רשימו חדש, בהתאם לרשימו הזה אני פועל, וכך אנחנו כל הזמן, אנחנו מהווים מערכת, שכל הזמן מרגישה את הרשימו שמופיע בה, את הגן האינפורמטיבי הזה, והגן הזה, אותו אנחנו חווים. והתוצאה של אותם הגנים מעוררת בנו את תחושת החיים, את הזרימה, את התנועה. לכן, אם היום אנחנו נמצאים במצב מסוים וקוראים על מצבים מלפני שבוע, שבועיים, אפשר בכלל לא להבין אותם. אתה לא חווה אותם בכלל. תנסו, אבל בכל זאת, זה טוב רק בשביל להגיע להבנה שאתם לא מבינים את עצמכם. בבקשה.
שלום, שמי דניאל, מישראל. השאלה שלי, הייתי מאוד שמח אם תוכל להרחיב המושג נשמה, בקבלה לא כל כך ברור לי, ואיך הנושא של גלגול נשמות מתחבר לשאר הנושאים שדיברנו עליהם היום.
נו, נו.
Я бы хотел, чтобы вы прояснили вопрос о душе и о кругообороте.
נשמות, אבל גלגולי נשמות זה לא כך ברור לי. לא ברור לי איך זה קשור לנושא שעליו אנחנו מדברים היום. אני מניח שיהיה לנו היום עוד נושא כזה, נכון? אני לא יודע. אני חושב שניתן שיעור את זה. אנחנו נמצאים בנושא הזה. אני מבקש אם אפשר לשאול שאלות שהן יותר קרובות לטקסט. כן. אם לא הוא, אז אתה. עיקרון החיים. בניגוד לאגואיזם, קיים בטבע האלטרואיזם, הדאגה לזולת. מחקר תופעת האלטרואיזם בטבע מגלה כי האלטרואיזם הוא יסוד כל החי. אובייקט מכונה חי כשהוא מקבל ונותן לסביבתו. כל גוף חי מורכב ממכלול של תאים ואיברים הפועלים יחד, משלימים זה את זה, ובתהליך הזה עליהם לוותר, לעזור זה לזה, תוך שהם מתפקדים על בסיס העיקרון האלטרואיסטי אחד בשביל כולם. אם אתה בגוף חי מתחיל להתנהג בצורה אגואיסטית, מתחלק ללא הרף ואוכל את כל האחרים, לא מגיב לפקודות הגוף ולא מבצע את מחויותיו כלפי הגוף, הוא הופך לתא סרטני, ממית את הגוף כולו ובתוך כך גם את עצמו. זה מובן, כן? למעשה בכך תמונה כל הבעיה, עם סרטן, עם בעיות, עם כל מיני דברים דומים. האגואיזם שלנו מפתח כאלה תכונות, למרות שבטבע מוטבע איזון והכל קיים על בסיס עיקרון האיזון, השאיפה למצב מאוזן בכל הדרגות. זה יכול להיות גם הטבע הדומם, הצומח, החי, אבל הכל קיים רק כדי לשם שמירה על האיזון, ושואף רק לאיזון. ולכן שוב הופיעה כאן אותה בעיה שאנחנו לא מבינים נכון. העדר האיזון בטבע הוא שלף, הוא דבר אחד כדי להביא את הטבע לאיזון גדול עוד יותר. כלומר, אנחנו איתכם כל הזמן מתקדמים ממצב של חוסר איזון, איזון, חוסר איזון, איזון. תראו מה קורה. היינו במצב כלשהו בהתחלה. הוא היה מאוזן. מינוס ופלוס במצב אידיאלי. כל המערכות שלנו, נניח בגוף שלנו, עבדו בצורה נורמלית, ולאחר מכן הטבע יצר בנו מצב לא מאוזן כלשהו. נניח המינוס גדול מהפלוס. לשם מה זה נעשה? למה זה קורה? כדי שנביא את עצמנו למצב טוב יותר. ואיך אפשר להביא את עצמנו למצב של איזון? עם המינוס הזה שניתן לנו מלמעלה, מהטבע, ואנחנו צריכים לאזן את הטבע הזה עם פלוס גדול יותר ששווה אליו, וזה מגיע מאלינו. וכך הטבע מכריח אותנו לחפות על זה, ובכוונה עושה אותנו לא מאוזנים כדי שנחפה על זה ביתר איזון. ושוב פעם, ברגע שהבאנו את עצמנו למצב מאוזן, אז מיד הטבע עושה לנו כאן יוצר כזה פלוס, יוצר כזה מינוס, סליחה, שוב, מפר את האיזון. מלמעלה זה קורה. ואנחנו צריכים להביא את המינוס הזה לפלוס, למצב מאוזן. על ידינו. וככה אנחנו מתקדמים. אם אנחנו מבינים נכון שהטבע רוצה להעלות אותנו כך מדרגה לדרגה, אתם רואים, כאן היה לנו אגו בדרגת אפס, כאן יש מינוס יחידה אגואיסטית אחת, כאן פלוס אחד, פלוס אותה יחידה שהיא כבר אלטרואיסטית נניח, כאן מינוס שתיים, מינוס שתי יחידות אגואיסטיות, וכאן פלוס שתי יחידות אלטרואיסטיות, וכך הטבע מוביל אותנו קדימה, מקדם אותנו קדימה. אם אנחנו מבינים את העיקרון הזה, אנחנו עוברים בקלות רבה את מצבי המינוס האלה, כי אנחנו מכנים את המצבים האלה ירידות, ואילו את המצבים האלה עליות. כל אחד מאיתנו מרגיש את זה, כל מי שמתקדם בדרך הרוחנית. אתמול היה כל כך טוב, אני הבנתי הכל, ידעתי הכל, הרגשתי הכל כל כך טוב, הכל ככה הסתדר כל כך טוב, ובחופשיות בראש. ואילו היום, איזה משהו חסום, שום דבר לא מובן, אני לא מרגיש שום דבר, הכל מגעיל, ואיזה טיפשי זה, ובמה אני מתעסק, ומי אלה כל החברים האלה שלי, מי זה, מי אלה בכלל, מה זה הדבר הזה? כן, כולם מכירים, כן, אני לא רוצה יותר מדי, לדבר יותר מדי על הרע. אבל זה נכון, וזה נכון, ולכן איפה היא, האישה היא, ששאלה, צריך לרשום את זה, צריך לרשום את המצבים שלכם, ומתוך כך יהיה לכם ברור איך אנחנו עוברים אותם. אבל צריך להבין, ואחרי זה בהדרגה אנחנו נבין שהמצבים האלה ניתנים, הירידה הזו כאן שוב, כן? לשם מה היא ניתנת לנו? כדי שנוכל לאזן אותה באמצעות עלייה. ובאמצעות כאלה פעולות הדרגתיות שלנו אנחנו מתפתחים. רק אם אנחנו מבינים מה לעשות, כן? זה בתנאי שאנחנו מבינים מה לעשות. ככלל, לצערנו, האנשים לא מתעסקים במה שעליהם להתעסק בו. הם לא מתעסקים בהגדלת הפלוס הזה שכאן. שם טענות שלא רואים באולם. הפלוס לא נראה. אוקיי? ככה רואים? רואים. הם לא מתעסקים בהגדלת הפלוס. הם רוצים לעסוק בביטול המינוס. וכאן הקבלה אומרת בשום פנים ואופן. הרי זו כל האנרגיה שלנו, זה כל ההבנה שלנו, זה כל ההכרה שלנו, ככל ש... במה האדם גדול יותר? הוא גדול יותר ברצונו האגואיסטי. מה זה משנה אם זה אגואיסטי או לא? ברצונו. ככל שהרצון שלו גדול, הוא גדול יותר, הוא גבוה יותר, הוא מסוגל יותר, לטוב או לרע, לא משנה. אבל העיקר זה הרצון הגדול, בשום פנים ואופן לא לאבד אותו. אם אתה מוריד אותו לדרגת צומח, הוא הופך ליוג. כן, אדם שעושה מדיטציה, הוא ככה יושב וזהו, לא חושב יותר על שום דבר. אני בשום פנים ואופן לא אומר את זה בזלזול, אני רק מדבר על הפער בין השגת, כמובן שיש הרגשה או השגת מצב של נוחות, אבל אין התפתחות בכיוון של חדירה פנימה, באמת חדירה לעולם העליון. אבל לא חשוב, אנחנו עוד נדבר על זה באיזושהי הזדמנות. כלומר, האגו זה האמצעי שלנו, זה הכלי שבידינו, שבאמצעותו אנחנו מתקדמים קדימה, ואי אפשר להשמיד אותו, לבטל אותו, וזה לא יצא אף פעם, ולכן תמיד אנחנו מתפתחים אגואיסטית, ולכן היום אנחנו הגענו למשבר אגואיסטי, כדי שעכשיו נוכל להתחיל להשתמש בו, לממש אותו בצורה נכונה. נכון, אז אנחנו סיכמנו שאנחנו מבינים עכשיו שהירידות מטרתן להביא אותנו לעליות גדולות עוד יותר, ואין להן שום מטרה אחרת, שום משמעות אחרת. בבקשה. על זה? כן? אתה אומר שצריך לא להשמיד את המינוס, אלא להגדיל את הפלוס. אז למה אתה מתכוון באופן מעשי? מה זה אומר הגדלת הפלוס הזה? מה הכוונה? הגדלת המינוס זו שאלה נכונה, טובה בכלל. אני רואה שאנשים, כל הכבוד להם,
באמת, ברצינות, שאלה מה זה להגדיל את הפלוס. אני אסביר לכם במה. מה זה אומר להגדיל את הפלוס? למה אני מתכוון? אני מתכוון לאדם שנמצא בקבוצת מקובלים, שנמצא בדרכו הרוחנית. מה עליו לעשות כשהוא נמצא בירידה? איפה הוא צריך להגדיל את הפלוס שלו? אולי אני לא מבין, לא מרגיש טוב, אני אקח איזה כדור, לא מרגיש כל כך טוב, אני אלך לרקוד עוד משהו. או שבשום פנים ואופן אני לא הולך לחבות את המינוס הזה באמצעות דברים כאלה. תקשיבו לי, לא מחבא, אני מרגיש רע, אז אני קובע כרע, רע, כעובדה אני מרגיש רע, ובאותו הזמן אני גם אוכל את עצמי, אוי כמה רע לי, כמה אני סובל, איך זה, למה זה כזה ואיזה אני וכו' וכו'. לשום פנים ואופן, זה לא אתה. גילו לך עוד חתיכה מהאגו שנוצר בך, אז גילו לך עוד חתיכה ממנו, עוד קצת, זה בכלל לא אתה. אז אל תיקח את זה, תרשום את זה על חשבונך, אתה בכלל כלום, בכלל כלום, לא אפילו לא אגואיסט, אפס, מי האדם? אפס. כל הזמן מתפתח בו המינוס הזה, כדי שהוא יפתח את הפלוס. אבל במה הוא הפלוס הזה? לא בהשמדת האגו. לא באיזון שלו בדרגה גשמית. לא בזה. כלומר, אני בשום פנים ואופן לא צריך לנסות לחפות על הפלוס כנגד המינוס באמצעות פלוס גשמי. אני רוצה את המינוס הזה, לא משנה איך אני ארגיש, אני רוצה לחפות עליו רק באמצעות התעלות רוחנית. אחרת אני אהפוך למה שנקרא מתקני העולם. היא התחילה למחוא כפיים, אז היא אומרת, נפל האסימון, נפל האסימון. נו, אני אלווה אל כולנו, כן? שיפול לכולנו האסימון. טוב, בואו נקנה בה קצת, מה קרה? למה לא? ואם כולנו נתחבר אליה, גם אנחנו נביא. בינינו, כן? אז כל בעיה, כל בעיה קטנה בעולם, איתנו, אישית, גלובלית, לא חשוב איזו. אם אנחנו נכוון אותה, זה אני, כן? ויש כאן איזה מינוס. בשום פנים ואופן אני לא מנסה לחפות עליו באמצעות זה שאני מנמיך אותו, מבטל אותו, מקטין אותו. הרי זה ניתן לי בכוונה תחילה. אין שום מקריות בחיים, בשום פנים ואופן. אני לא הולך נגדו ושם איזה פלוס כנגדו. כאילו משהו צריך לשפר בחיי האישיים שם. הלו, מה הולך? לא צריך את כל זה. הוא מדבר על אנשי הסאונד. אוקיי, אז מה שאני צריך לעשות זה להגדיל את הקשר שלי עם הקבוצה. סביבה. למה? מכיוון שכל העתיד שלי כולו תלוי בהתקללות, ולכן צריך להיכנס אל תוך המערכת הזו. ולכן אם האגו מתפתח בי, אז רק בזה יכול להיות הפתרון שלי. רק כאן הפלוס שלי, כאן הפלוס שלי. כלומר, אם אני אקח את כל האגו שגדל בי ואגדיל אותו, אגדיל אותו באמצעות הקשר עם הסביבה, אז זה יהיה באמת כוח אלטרואיסטי שאותו אני מאזן אגואיסטית. באמצעותו אני מאזן את הכוח האגואיסטי. ויוצא שעליתי למדרגה הבאה. איזנתי. ושוב פעם, כן, כמו שהיה לי גם אז, כמו שציירנו, נוצר מינוס חדש, ואני צריך להגיע לקבוצה, והקבוצה נראית לי עוד יותר גרועה, ממש כזו, לבבות אטומים וראשים אטומים, ועם מי בכלל אני נמצא, ומי הם האנשים האלה, ואני בכלל לא רוצה את זה, ואני לא צריך את זה. נו, נו, טוב, אני אלך, נו, אני אשב שם. וככה לאט לאט, האדם שוב ושוב ושוב מרכין את ראשו, מרכין את ראשו, ומגיע לסביבה, עד שהוא לא משיג את הקשר השלם איתה. ולכך דוחף אותנו הטבע לכך שנהיה כולנו יחד כאחד שלם, ולכן גם המשבר הוא גלובלי, וגם מתגלה התלות המוחלטת שלנו זה בזה, כדי להראות לנו לאיזה צד אנחנו צריכים לתקן את עצמנו, באיזה כיוון. כלומר, אנחנו סיכמנו על זה שאנחנו לא עובדים ישירות כנגד האגו, אנחנו עובדים כדי להשתמש בו נכון. כלומר, בסופו של דבר אנחנו מעבירים אותו מהמינוס הזה לפלוס הזה כביכול, אחרת לא היה לנו פלוס לעולם. וככל שיש לנו יותר פלוס ומינוס כזה, אז האני שלי כאן הוא כנגד, נגד שעל פניו נוצרת עוצמה, מתח. המינוס והפלוס הזה הם יוצרים כאן מתח, והמתח הזה הוא שנותן לי, מצייר לי את תמונת העולם. כאן, פה אני מרגיש, מקבל את התמונה הזו כאן, ולכן כשאני מגיע, משיג פוטנציאל מסוים בין הפלוס והמינוס, אני מתחיל לראות כאן על המסך שבי את התמונה של העולם העליון. ככה הכל קורה. אנשים בהתפעלות, אני הבאתי להם, העליתי את מצב רוחן. שמי ג'והנה, אני מנורווגיה. אמרו כבר מספר פעמים שאירופה נמצא בדיכאון, ואני רציתי לשאול מהו דיכאון ביחס לטבע, ביחס לטבע, מה הקשר לדיכאון לטבע. מה הקשר בין הדיכאון והטבע? הדיכאון זו הרגשה של ריקנות ברצון. יש רצון אבל אין מילוי. זו ההתגלות הטובה ביותר של הטבע שלנו, משום של מעשה הרי הבורא יצר רצון. הבורא יצר רצון, והרצון הזה משתוקק למילוי. זה כל הטבע שלנו. הנה, הרצון שנוצר על ידו, רצון כללי, שבתוכו כולנו נמצאים, או כל רצון פרטי מורכב מכאלה רצונות קטנים, אז הרצון הזה דורש את מילויו. וכשהמילוי הזה לא מגיע, כשהוא לא קיים, אז זה תלוי במקום שבו נמצא המילוי. איפה הוא? אם המילוי הזה נמצא איפשהו, נניח אם המילוי הזה נמצא איכן שהוא כאן, ליד, והרצון מרגיש שהנה המילוי הזה נמצא ליד אבל לא בתוכו, אז הוא מרגיש דיכאון. אבל אם המילוי הזה לא היה בנמצא, אז לא היינו מרגישים דיכאון. תנו ריקנות, תנו מאיפה יודע האדם באפריקה שחסר לו, ואני יודע, לפטופ כלשהו, איזה מחשב כזה מיוחד, או איזושהי מכונת כביסה, איזשהו פלא כזה. לא, מה זה משנה? הוא לא יודע, מאיפה הוא יודע? אין לו מושג. אבל אם בראייה שלך, בהרגשה שלך, מתגלה המילוי העתידי שיכול להיות בך, אבל הוא לא קיים, אז אתה מרגיש דיכאון. כלומר, דיכאון זה לא תכונה של אדם מפגר בהתפתחותו, אלא דווקא אדם מפותח. וככל שנתקדם קדימה, כך יהיה יותר דיכאון. כי הרצונות גדלים, וההבנה של היעדר המילוי גם היא גדלה. ובסופו של דבר אנחנו רואים שכמו שמתרחש, כמו שקורה ב, בוא נגיד, 40 השנים האחרונות, הדיכאון רק הליך של גדילה הדרגתי הולך וגדל. היום זו בעיה עם כל אחד, וזו בעיה שהיא כבר נקראת, מכונה מחלה, והיא רק תגדל ותתפשט כמגפה, ואין דרך לעקוף אותה, שום דרך. אנחנו נעשה, אני מבטיח לכם, בזמן הקרוב הסמים יהפכו לחוקיים, אנחנו נחלק אותם לכל לחפץ בהם, ונסכים עם כל דבר רק כדי לא להרגיש, לא להרגיש את הדיכאון הזה, בכל זאת לא נוכל להתגבר על הדיכאון. נגיע למצב שבו האדם יראה לפניו את התרופה ולא יוכל לקחת אותה, הוא יראה סם ולא יוכל להשתמש בו. למה? מפני שהוא ירגיש שאין בזה תשובה, אין בזה מענה לשאלה שלו, לריקנות שמו. לכן המאבק בדיכאון זה המאבק העיקרי של האדם עם הריקנות שבו, ודווקא המאבק הזה מקדם אותו קדימה. ולכן לפי כמות האנשים שנמצאים בדיכאון אנחנו יכולים לקבוע עד כמה האנושות מתקרבת להכרת הרע. ושום דבר לא יעזור לאדם אלא כניסה אנרגטית ברורה, חזקה, חד משמעית לחברה נכונה. כי רק בתוכה, בתוך סביבה נכונה, האדם יוכל להתגבר על הדיכאון שלו. וגם זה, בכך שהוא ינתק את עצמו, את הרגשות שלו. שהוא יקפוץ פנימה, ממש יצלול, כמו לתוך, כמו קפיצת ראש אל תוך מים. אין תרופה אחרת. רק תחת השפעתה של הסביבה. ואז גם מופיע המילוי, שמיד כמובן מחסל את הדיכאון הזה. עוד שאלות? כן. אם לשאלות בנושא, אז אין שום בעיה. שלום רב, שמי מייקל, אני גר בשוודיה. בכנס האחרון בישראל אמרת שמה שאנחנו משיגים אנחנו, זה נשמר איתנו לנצח, כן? וזה שלנו.
Сказали на последнем конгрессе в Израиле, вы сказали, что то, что постигается, оно остается навсегда.
אם כך, כל מי שנמצא בחדר הזה וכל מי שצופה בכל רחבי העולם השיג לפחות את הדרגה של בית המקדש הראשון או השני לפני שהגענו לשנאת חינם, אז למה לא שמרנו לדרגה הזו לנצח? מה קורה כשאנחנו מתים? מה קורה לכל הדרגות שהשגנו בעבר?
И как храм, да, как получилось так, что мы не оставили собой, что у нас не осталось этого состояния с прошлого.
כל אחד מאיתנו השיג בכל מיני מצבים שונים בעבר, וכולנו מתעלים במצבים האלה, כמו שנאמר, מעלים בקודש ולא מורידים. וקודש זו תכונת ההשפעה. אז אין מה להצטער על זה. ובכל הנוגע לדרגות שונות שם של בית מקדש, אני לא אתווכח איתך, אבל לא השגנו אף דרגה של בית מקדש ראשון או שני, אז אין מה לדבר על זה. אנחנו לא מדמיינים על עצמנו מהי הדרגה הזו של בית המקדש הראשון או השני. זו דרגה של נשמה או חיה, ויהיה לנו עוד להתקדם ולהתפתח לזה עוד ועוד. אבל אין מה להיבהל מזה, כל זה עוד לפנינו. ובכל פעם שבה אתם מרגישים מצב חדש, וכשאני אומר מצב זה יכול להיות מצב רע, אתם צריכים בכל זאת להבין, זו עם הופעת, ככל שאדם צובר ניסיון אתם תרגישו שהמצבים החדשים האלה של הירידה הם גדולים מהמצבים הקודמים. אתם תרגישו שאתם נופלים יותר ויותר נמוך בכל פעם, אבל במצב הירידה הזה, הנפילה הזה, למרות שאתם נופלים יותר נמוך, אתם מגלים בנפילה הזו, בירידה הזו, משקעים מאוד גדולים, חללים מאוד עמוקים, הרגשות שונות שלהם, באופנים שונים. הריקנות הזו תגיד לכם, תצביע על המון דברים, תספר לכם כבר, תרגישו את המצבים העתידים של המילוי. ולכן אנחנו צריכים להתגבר כמה שיותר מהר על המדרגות הראשונות האלה, כשפשוט טוב לנו, פשוט רע לנו, פשוט טוב, פשוט רע, אנחנו עוד לא מרגישים מאיפה זה, מה המקור של זה. ואחרי זה, התהליך הזה של לילה ויום, זו הכרה נפלאה שאתם פשוט תתחילו לאהוב אותה. אבל תמיד, תמיד, או ש... תצטרכו להגיד לעצמכם שאתם לא מרגישים, למרות שאתם לא מרגישים בזה עכשיו, תרגישו שכל המדרגה העתידית, המינוס שבה גדול מהפלוס הקודם, ושמעלים אתכם רק ככה באוזן באמצעות המינוס הזה. נו, הרבה אנשים רוצים לשאול מה לעשות. בגרמנית, שמי מנוש, אני ממינכן, יש לי שאלה אחת.
In einem Artikel gelesen, wie der Mensch sich schlecht entwickelt, wenn er zum Beispiel zurückgezogen lebt. Und ja, wenn meine Frage dazu ist, wenn er zurückgezogen lebt, also wie antwortet die Natur zum Beispiel durch Krankheit? Also ist es so, dass beispielsweise dann Krebs zu einem Menschen kommt, wenn er keine seelische Entwicklung mehr macht, wenn er zurückgezogen lebt? Das ist die Frage.
משהו שואל, הוא קרא באחד הספרים של בעל הסולם, באחד מהמאמריו, שהאדם מתפתח רע מאוד, מה התגובה הנכונה? אם הוא חי בפירוד, אז הוא שואל מה היחס לזה? אם הוא חי כאילו מתנזר, אז הקבלה מתייחסת בצורה מאוד רעה לכל הגבלה, והיא לא מציבה אף דרישה בפני האדם שנוגעת לחיים הגשמיים של האדם. היא אומרת בסופו של דבר תעשה מה שאתה רוצה, אבל כשאתה עושה כל מיני, יוצא פטישיזם מהחיים האלה, כשאתה עושה כל מיני שם הרגלים, תרגילים, כל מיני דברים, תחיה נורמלי כמו בן אדם. אבל אם אתה אוהב שם, אני יודע, לעשות תרגילים של יוגה, תעשה. אם אתה אוהב שם לרוץ בבוקר, תרוץ. אם את האוכל מסוים יותר בריא לך, אוכל אחר פחות בריא, תאכל כפי שאתה רוצה, כפי שאתה צריך, אין לזה חשיבות. אבל אל תעשה משום דבר מזה שום קלטים, אל תעשה מזה פולחן, אלא כל קבלה מתייחסת לאדם בצורה נורמלית. לא משנה איך אדם מתקיים, איזה הרגלים יש לכל אדם, איזה דתות, איזה הרגלים, איזה נטיות, זה לא משנה. זה ממש לא משנה בכלל מי הוא האדם בחייו הגשמיים. שוב אנחנו חוזרים לאותו הדבר. האגו שבנו עולה, מתגבר כדי שנפצה על זה בהתעלות מעל עצמנו, גבוה עוד יותר. ולכן אין כל משמעות למי הוא האדם. אם תקביל את עצמך באוכל, או תתעסק בכל מיני שיטות שונות, זה לא יעזור. שום דבר לא יעזור. להפך, האדם שמתעסק בכל מיני שם תרגילים פיזיים, או לא חשוב, דווקא נראה לו שהוא כאילו כבר מתקדם, שהוא כבר צדיק, כל מיני, שהוא השיג כל מיני דרגות, בזה שהוא מתעסק בפרקטיקות פיזיות. אז זה רק יכול לבלבל בן אדם. ולכן חיה כמו אדם נורמלי, בצורה רגועה, תאכל כמו שצריך, תחשוב גם על הבריאות וגם על המקצוע, תיקח חלק בכל דבר שהחברה סובבת אותך נוטלת בו חלק בצורה נורמלית, תהיה בחור צעיר נורמלי, ויחד עם זה תלמד קבלה. ומצב מאוזן כזה נורמלי הוא המועדף ביותר. הגורל הציב אותך במקום, בסביבה הזו, ושחה בה עם הזרם, ואז תראה איך הכל סביבך נוצר במצב אידיאלי, חוץ מדבר אחד, חוץ ממך עצמך. ושם צריך לפצות על המינוס באמצעות הפלוס הנכון, וזה הכניסה. אפשר? כי אתם כל הזמן אומרים לי שאני צריך לסיים, או שאתם אומרים לי לתת לאנשים לשאול. אפשר? אוקיי, בבקשה.
Bonjour, Frédéric de Paris.
Здравствуйте, Frédéric.
Shalom, ani Frédéric de Paris.
L'être humain étant un prédateur naturel, on s'aperçoit qu'il ne peut croître qu'en détruisant son environnement, puisqu'il privilégie toujours son existence par rapport à celle des autres créatures.
אנחנו רואים שהאדם הוא טורף, וכל הקיום שלו
טמון בזה שהוא רוצה לאכול את זולתו כדי להשיג את מטרתו. והקבלה מדברת על ערבות הדדית.
Quelle est la finalité des choses? Nous n'avons pas de prédateurs naturels. Comment pouvez-vous nous décrire l'existence
dans ce monde? אם נניח נגיע לערבות הדדית והאנושות תגיע לכמות של 20-25 מיליארד, איך אתה רואה שכל זה יתרחש בפועל? מה הבעיה בזה שיהיו 20 מיליארד אנשים? תמיין לעצמך שכל האנשים האלה הם קרובים שלך, שאתם מרגישים כאחד שלם יחד איתם, וממש לא מפריע לכם שהם יחד איתכם, ולהפך, אתם משתנים, אתה משתנה, היחס שלך משתנה כלפיהם בזה שנעים לך ככל שהם יותר קרובים אליך. אני אישית נגיד לא יכול לשבת עם אף בן אדם בחדר, אפילו לא יכול לסבול שהוא נמצא איתי באותו חדר.
Нет, имеется в виду то, что...
השאלה היא... לא, אומר שאין תרגום. לא, אני לא יודע, אין לי מושג. זו בעיה של המארגנים. יעקב, אין תרגום. זה בכוונה עושים את זה לצרפתים.
סבא? לא, פתחדיוקסו.
טוב, קרוצ'י גמריה. טוב, בקצרה. בצורה קונקרטית שימשיך, כי הוא לא סיים לשאול את השאלה. רק שאלה, אם אפשר.
לגואיזם, qui est la caractéristique essentielle de l'être humain, s'il était transformé en altruisme, il n'y aurait plus aucune limite dans l'expansion de l'être humain. Or, on est dans un univers limité. Et je ne peux pas imaginer, enfin je n'arrive pas à concevoir le type de monde dans lequel on vivrait au niveau de notre réalité des cinq sens. Hein. Je ne parle pas de monde spirituel, je parle du monde tel qu'on le voit aujourd'hui.
Je suis peut-être
un peu terre à terre, hein, mais...
שאלה קטנה, קצרה, כן. זה אומר, אם אנחנו נדמיין לעצמנו שנגיד אנחנו מאגואיסטים, נהפוך לאלטרואיסטים, ולא יהיו שום מגבלות, אז הוא לא מצליח להבין מה יהיה בעצם. אולם יהפכו פתאום לאלטרואיסטים. אני מבין, יהיה מאוד לא טוב, כן, לא טוב. ולא יהיה הגבלות וגבולות. מה, איזה גבולות? אם כל אחד עושה גבול על עצמו. אתה דמיין לעצמך אמא שיש לה 20 מיליארד ילדים. ומה? זה מפריע? אם יש לה את כל מה שהיא צריכה? אם היא קיימת בעולם אינסוף של אור מלא, של מילוי, של שפע. כי זה מה שמורגש. אנחנו לא מבינים, אנחנו חושבים שהכל תלוי ב... טוב, הבעיה היא כמובן לדמיין לעצמך, לתאר לעצמך איך האדם משתנה ולמה. אבל אם אתה נמצא ליד מישהו שהוא באמת אתה אוהב, במצב שבו לא אוהבים, מישהו שבאמת אוהבים, לא לפי חשבון או אגואיסטי, זמני, אם הוא אהוב לבך, אתה רוצה להיות תמיד לידו, תמיד לצידו, עוד ועוד, יותר ויותר קרוב אליו. אז מה הבעיה? אם יהיו 20 מיליארד או... אני לא מבין, אתה לא מרגיש שזה 20 מיליארד. אתה מרגיש שהם כולם יחד איתך, ושזה המצב הרצוי, הנוח ביותר. אתה לא סופר אותם כ-20 מיליארד. אין כאלה. אתה לבד. זה נקרא התקללות. זו בעיה פסיכולוגית שלנו. אנחנו לא יכולים לדמיין לעצמנו את הדבר הזה. אנחנו מדמיינים שאנחנו קיימים בגוף, אבל אתה לא תרגיש גופים. לא תרגיש גופים. אתם תרגישו את הפוטנציאל הפנימי של כל אחד. ובכלל, אנחנו נגיע למצב הזה, ואחרי זה נדבר עליו, בשביל מה לדבר עליו עכשיו? אז נסיים, כן? טוב, מה אני יכול להגיד לסיכום? כאן כבר מראים לי, זהו, ככה מראים לי. אז אני מחויב לסיים. אז אנחנו היום עברנו הרבה מאוד. ואני... אישית שמח מהתיאורים שהצלחתי ככה לבטא בפניכם. אני חושב שאלה היסודות של היחס הנכון לעצמי, לדיכאון, למשבר, לחיים, דווקא כאלה עקרונות מרכזיים. אני ממליץ לשמוע שוב, לצפות שוב בשיחה הזו שלנו. אם אנחנו ממש את זה, נדעה לזה, אתם תראו, אתם ככה ממש תחליקו בצורה חלקה קדימה. הכל יהיה הרבה יותר חלק. הכל יהיה ממש כאילו ככה, מה שנקרא, יתקפל תחתכם. ואני מאחל לכם מאוד את כל זה מכל הלב, מעומק הלב. תודה רבה.